התורה של הבורא, שהוא בורא כל העולם כולו, צריכה להיות תורה כללית, מכיוון שהבורא הוא יחיד. לכן כל התגלות רצונו היא כללית, היא תורת כלל, תורת הכלל. ולכן היא צריכה להינתן לעולם דרך איש שהאישיות הפרטית שלו היא כללית. ויש רק אחד כזה, זה משה רבנו. זה הקטע הראשון שלמדנו. כן. והגענו לקושיה של המהר"ל. יש מקור במסכת מכות. אנחנו נמצאים פה. יש מקור במסכת מכות שאומר שיש שתי מצוות שעם ישראל שמע מפי הגבורה ולא דרך משה רבנו. כבר הסברנו שהיה צריך אמצעי לתורה דרך אישיות מיוחדת שהיא כללית, משה רבנו. זה נלמד אחר כך, התחלנו ללמוד את זה. למה דווקא משה רבנו היה כזה? אבל מכל מקום יש שני מצוות מיוחדות. אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים, שהעם קיבל במעמד הר סיני באופן ישיר, בלי אמצעי, בלי האמצעות של משה רבנו עצמו. כן. אז נתחיל בזה. זה השורה הרביעית בעמוד השני של הדף סמך דלת למטה. ומה שאמר בפרק בתחה דמכות, הפרק האחרון של מסכת מכות, תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני, שנאמר תורה ציווה לנו משה. הפסוק אומר תורה ציווה לנו משה, תורה בגמטריה תריה, זאת אומרת 60-11, אנוכי ולא יהיה לך, שני מצוות של אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים, מפי הגבורה שמענום, עד כאן לשון המאמר. ויקשה לך, למה שמעו אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה? פה צריך לבאר גם כן את המושג מפי הגבורה. זה ביטוי רגיל, איש מפי איש עד משה רבנו מפי הגבורה, או מפי הגבורה שמענו. למה פי הגבורה? זאת אומרת, מה המשמעות של הביטוי הזה? למה אנחנו אומרים שהתורה ניתנה מפי הגבורה, מפי מידת הגבורה? למדנו פעם את העניין הזה? טוב, מכל מקום זה לא הנושא, אבל זה הביטוי הרגיל. כשרוצים לומר התגלות מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר, אומרים מפי הגבורה. טוב, אולי פעם נלמד את זה. בדבר זה בוודאי ראוי שיהיה כך, כי בדיבור אנוכי, זאת אומרת, זה המצוות עשה להאמין באל אחד, אנוכי השם אלוקיך, ומי שנתגלה לעם ישראל ביציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. יש בזה מחלוקת בין הפוסקים, אבל מכל מקום דעת הרוב שיש בזה מצווה מיוחדת להאמין במציאות הבורא ושהוא מתגלה בעולם. הוא שקיבלו השם יתברך לאלוקה. במושג אחר, קבלת עול מלכות שמיים. וכן לא יהיה לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים. כשמשתמשים בשם הזה אלוהים בבחינת חול, אומרים אלוהים, בבחינת קודש אומרים אלוקים. זה ידוע לכם, כן? אף על פי שיש הרבה רבנים שפוסקים שמכיוון שמדובר במילה של לשון הקודש, אפשר לומר אלוהים גם בכוונה לקודש. אבל בדרך כלל אנחנו רגילים לומר אלוקים כשזה קודש, ואלוהים כשזה חול. כן. וכן לא יהיה לך שלא יהיה להם אלוקה זולת השם יתברך. אבל צריך לומר אלוהה, לא אלוקה. כן. זולת השם יתברך, שאם היה להם אלוהה זולת השם יתברך, היו מבטלים מלכותו יתברך חס ושלום. המהר"ל רוצה להסביר שלמיתו של דבח, שני הדיברות האלו, אנוכי ולא יהיה לך, הם אותו ציווי. הראשון מצד חיובי, מצוות עשה, והשני מצד שלילי, מצוות לא תעשה. אבל זה אותה משמעות לפי הנושא שלנו. אם היה להם אלוהה זולת השם יתברך, היו מבטלים מלכותו יתברך חס ושלום. זה עניין של השיתוף. זאת אומרת, אם אני מקבל את אדנות הבורא בייחודו, ואני משתף עוד איזה כוח אחר, ואין כוח אחר אלא מכוחות של הטבע, זאת אומרת מהבריות, מהבריאה שברא הקדוש ברוך, אם אני משתף איזה כוח עליון, כי בעולם יש כוחות ממדרגות שונות, יש כוחות עליונים שעובדי עבודה זרה היו משגיחים בכוח האלוקי העליוני של הכוחות האלו, ובדורות האחרונים לא מבינים במה מדובר בעבודה זרה, ולכן לא מבינים במושגים האלו. איך בני אדם היו, נאמר בסוגריים, טיפשים כאלה שראו בכוחות הטבע אלקות. מכיוון שאנשים המודרניים, אם אפשר לומר את זה ככה, לא מסוגלים להבחין בכוח האלוקי שיש בטבע. ויש דבר כזה. ובפרט במדרגות העליונות של העולם. יש כוחות בעולם. אז מי שמרגיש בכוח האמיתי של המדרגות העליונות של העולם, של העולמות נאמר, מרגיש בזה ורואה, מתגלה לו את הכוח האלוקי שיש בו, אז רואה אותו כאליל, וזהו העבודה זרה. למה אנחנו לא מבינים את התכונות של העבודה זרה? מכיוון שאנחנו לא מסוגלים לעבודה אמיתית, גם לא לעבודות זרות. זאת אומרת, זה מובן, כן? אבל צריך לזכור את זה, יש הרבה מאמרים בגמרא, שבדורות הראשונים היו מסוגלים להרגיש בכוחות האלו. היה מקום לטעות. כל אחד טועה לפי המדרגה שלו. מכיוון שהיו מסוגלים להרגיש בכוחות האלו, אז טעו וראו בזה כוח אלוקי מאותו הגדרה של האלוקות של הבורא. פה הייתה טעות. זה גם כן אלוקי. זאת אומרת, הבורא שם את הכוח האלוקי בכוחות העליונים של העולם. אבל זה בריאה שלו. הרגישו בצד האלוקי של הכוח הזה, וראו בזה האל עצמו. זה הטעות של העבודה זרה. כן? רק בדורות האחרונים לא מסוגלים לתפוס את הכוח הזה. באמיתו, מבינים מה שרוצה להגדיר. זאת אומרת, בעצמותו, בעצם שלו, אז לא מבינים מה קרה לעובדי העבודה זרה. ואני רגיל להסביר את זה ככה, מי שלא מבין, להבין מה זה, מי שלא מסוגל להבין מה זה עבודה זרה, זה סימן שאולי לא מבין את הדת האמיתית. מכיוון שפשוט הוא לא מסוגל להבין מה זה דתיות. ובדתיות, כמו בכל המישורים של החיים, יש מקום של אמת ויש מקום של שקר. למשל, יש לנו מושג של נביאי שקר. זה מושג קשה להבין בבחינת שכלית. מה זה נביא שקר? גם נביא וגם הנבואה שלו היא שקר. זאת אומרת, יש לו את הכוח של הנבואה, ובכל זאת זה נבואת שקר, נבואת שר. אבל נביא הוא נביא, הוא מסוגל לדווח כמו נביא, להתייחס לעניינים של הנבואה, אבל בטעות, בשקר. נביא ממש, אבל בשקר. למשל, מושג כמו רוח הקודש. רוח שהוא קדוש, שהוא שייך לקדושה, שהוא שייך לקודש. יש גם מושג של רוח התומה. רוח, אבל בתומה. זה אותו עניין. עבודה, אבל זרה. זה מובן, כן? ולכן, מי שמרגיש באיזה כוח, בהגדרה של העבודה זרה, כוח אלוקי. אבל לא לחינם מרגישים בכוח שהוא אלוקי. יש משהו בזה. זאת אומרת, הסגולה של כל בריאה ובריאה, לפי מעלתה, לפי הדרגה שלה, המדרגה שלה, שהבורא שנתן את היש והוויה, והוויה אמיתית היא אלוקית, מכיוון שהאל הוא ברא את העולם, לכן שם את חותמו בעולם, ובמדרגות העליונות של העולם, יש דבר שנקרא אלוקות. אז מי שמרגיש באלוקות שיש בכוחות העולם, אבל רואה את זה לא כאמצעי בין הבורא לבריאה, אלא כאל עצמו, זה הטעות של העבודה זרה. אבל שוב, מי מסוגל לטעות כזו? מי שמסוגל להבין מה זה אלוקות. מי שלא מסוגל להבין מה זה אלוקות, לא מבין מה זה עבודה זרה. זה מובן? טוב. ולכן קרה דברים כאלו. מאמינים בבורא עולם ובייחודו. אנוכי אשר בנוקחה אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה התגלות של הבורא לעם ישראל. זאת אומרת, הידיעה שיש בורא נתגלתה בהיסטוריה דרך גאולת מצרים. זה הדיבור מכוון לעם ישראל. אבל מי שמקבל את זה, שיש בורא עולם, שמשגיח בעולמו, בפרט, למשל, דרך המאורעות של גאולת מצרים, אבל בכל זאת, מרגיש שיש בעולם גם כוחות עליונים, והוא משתף אותם להקדוש ברוך הוא, אז הוא עובר בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והלשון של הפסוק הוא מדויק. אלוהים אחרים, אלוהים אבל אחרים, על פניי, כאמצעים. מה שנמצא על הפנים, מכסה את הפנים. מרגישים בעליונות של הכוחות האלו, אבל זה מכסה את פני הקדוש ברוך הוא, אם אפשר להסביר את זה כך. לכן זה פשט הפסוק. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה מובן, כן? טוב. מה?
לא.
זה יותר פשוט. יש בעולם כוחות. למשל, השמש והירח, הכוכבים, המזלות. זה כוחות. ויש בכוחות האלו התגלות של מה שהוא אלוקי, למעלה מהטבע של בני אדם, למעלה ומאוד למעלה מהכוח של הבריות, למשל בעלי חיים, גם האדם עצמו על האדמות. מי שמרגיש בעליונות האלו הזו, ונתגלה לו את הכוח האלוקי שיש בכוחות האלו, אבל זה מכסה את פני השם. כן? זה נקרא שיתוף. הוא משתף כוח שהוא באמת כוח אלוקי, אבל בעולם, כהתגלות של רצון הבורא, הוא משתף את זה לבורא עצמו. וזה אסור לעם ישראל. זה מותר לאומות העולם. אבל אסור לעם ישראל, לפי המצווה השנייה של עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. אם אפשר להסביר את זה ככה, אנוכי ולא אחר. אנוכי, יהיה, אהיה, השם אלוקיך. ואם אתה משתף עוד כוח אחר, ואנחנו יודעים מחוכמת התורה שהכוחות האלו נמצאים, והם באמת כוחות, כוחות, וכל כוח הוא אלוקי. זה ההסבר של המילה אל. אל זה כוח, כן? כוח עליון. זה כמעט אותו מושג, אל וכוח. במדרגה יותר חזקה, יותר עליונה, אבל זהו המשמעות, כן? מרגישים כוחות כאלו שנקראים כוח, נקראים אל. אז יש הרבה כוחות, מדרגות שונות. אז מי שמתגלה לו את הוודאות של הכוח הזה ומשתף את זה כשיתוף לבורא עולם, אז זה אסור לעם ישראל. זה נקרא.
למה האיסור ברבים?
מה?
למה האיסור ברבים? אלוהים אחרים, לא אלוה אחר.
כי יש הרבה מידות, יש הרבה ממדים, יש הרבה כוחות, יש הרבה מדרגות, יש הרבה מישורים.
זה נשמע כאילו מותר לשתף כוח אחד.
לא. אם זה מדובר בכוח אחד, זה כבר האחד. אין פעמיים אחד. לא, אתה מבין, אתה רוצה לומר כוח אחד בין כל הכוחות. לאומות העולם זה מותר. זה לא נקרא עבודה זרה, פשוטו כמשמעו. ומדובר בשר השייך לאותה אומה. כן, שהוא האמצעי האמיתי בין הקדוש ברוך הוא ואותה אומה בפחת. אבל לעם ישראל זה אסור. כי חלק השם עמו. אין אמצעי בין הבורא עולם ועם ישראל. ויש לזה הרבה מקורות, הרבה הסברים, הרבה עניינים והרבה נושאים. כן? זה נושא אחר. אבל זה מובן. אולי לפי דעתי יש רק יוצא מן הכלל, זה הנצחות. מכיוון שדווקא בחרו כשר אמצעי בין הבורא עולם והאומות של הנצחות את הזהות של עם ישראל כאמצעי. כן? מבינים למה אני רומז, לא? זה מובן. כן? ולכן זה מקרה מיוחד. כן? שלנוצרים השיתוף זה אסור. למוסלמים לא צריך, כי מאמינים באל אחד. כן? נשאר אומות העולם. זה 70 אומות, בין 70 אומות ועם ישראל, יש שני, איך אומרים, מעברים, כן? מצד אחד עשיו והנצחות, מצד שני ישמעאל והאסלאם, אבל המקרה של האסלאם והמקרה של הנצחות הוא שונה לגמרי גם מהמצווה הזאת. לפי ההגדרה הזו של עשרת הדיברות, ואנוכי ולא יהיה לך, הנוצרים הם באופן ברור עובדי עבודה זרה. מכיוון שיש להם שיתוף. ומה זה השיתוף הזה? דווקא עם ישראל. בצורה מיתולוגית כזו. מבינים את ההבדל. מוסלמי לא צריך את זה.
זה כן. כמו התורה של רודיה.
מגיעים לנקודה. תסביר את השאלה.
שהוא משתמש בכוחות שהם לכאורה כוחות ש... לכל אדם.
תסביר אולי קצת יותר. משתמש בכוחות ש...
כוחות שקשה להשיג אותם, שלא מובהרים לכל אדם, בכל זה עבודה זרה.
נכון. נכון, זאת אומרת, זהו, אפשר להסביר במושגים של גורדייב, כן? זאת אומרת, במסורת של הדורות הקודמים, הכוחות האלו היו... אני לא הייתי אומר מתגלים, אלא מורגשים לכל, כן? ואחר כך דרך ההתפתחות של היסטוריית התרבויות, אז זה נאבד. זה נאבד במערב, לא במזרח. לרוב, נאמר, במערב. טוב, זה קרה... כשהמערב בחר, נאמר, במישור של השכל ולא של הרוח. המזרח בחר במישור של הרוח ולא של השכל, כן? אז הזמן עשה את שלו. ולאט לאט לאט שכחו מכל הכוחות האלו. למה? מכיוון שהכוחות האלו מתגלות באופן ברור, כל עוד שזה התקופה של הנבואה. אז התקופה של הנבואה נפסקה לפני יותר מ-2000 שנה. נאמר, בכוח של הזיכרון הרוחני, במזרח, עוד התקשרו לכוחות האלו, דרך הזיכרון. כלומר, במערב שכחו. מכיוון שהשכל עשה כמין מסך בין הזיכרון הזה והמציאות היומיומית. כן? אבל זה לא אומר שזה וזה בבחינת היחידים, הפרטים, שבמערב לא מבחינים בכוחות האלו. אבל כדי לדעת במה מדובר, להתקשר לעניין הזה של הרוחניות המתגלית, הם צריכים לקשור את עצמם למזרח. זאת אומרת, לבחור איזה מורה דרך, דווקא מזרחי. זאת אומרת, במזרח הרחוק אולי. גם במזרח הקרוב, אבל מזרחי. כן? ההפך בקשר לתרבויות המזרח לחוכמות השכל, כן? שכחו מזה, זה נאבד להם דרך התפתחות ההיסטוריה של התרבויות. וכשאיש מהמזרח רוצה להתקשר לעולם של השכל, הוא צריך למצוא רב, מורה, דווקא במערב. וזה מה שקורה בהיסטוריה של התקופה, כן? אולי אני אסביר את זה בצורה אחרת. איזה התמחות שונה. בדרך כלל, האדם המזרחי מתמחה ברוחניות. והוא כמין עיוור בכל מה שקשור לשכל. זאת אומרת, מדע וטכניקה וכל מה שקשור לזה. אבל זה לא אומר שהוא לא בן אדם. יש לו גם כן שכל. אבל כדי להיכנס בעולם של המדע, הוא צריך הדרכה מהמערב. וההפך לאדם המערבי. הוא כמין עיוור בכל מה שקשור לרוחניות. זה לא אומר שאין לו סגולה לזה, אפשרות לזה, כי הוא בן אדם. אז כשהוא רוצה דת, הוא בוחר את זה במזרח. זה בולט. ישראל זה מקרה מיוחד. לא מזרח ולא מערב, כי הוא בין מזרח ומערב, יש גם מזרח ומערב, גם צפון וים. כן, רק שנייה.
אפשר לומר שבעצם ההתפתחות בין המוח והשכל מתחיל באפלטון
ותלמידו אריסטו? באותה תקופה.
באותה תקופה. זאת אומרת, אפלטון הוא שרידי, הוא הנקודת אמצע של
הזיכרון הזה. נכון. נכון. אבל המשמעות זה התקופה. זה תקופה של הפסק הנבואה בישראל. זה אותה תקופה. כי הנביא האחרון דיבר כשהפילוסוף הראשון דיבר. זה אותה תקופה. ולכן התגובה במערב הייתה תגובה שכלית. התגובה במזרח הייתה תגובה מיסטית, נאמר. התגובה למה? להפסק הנבואה. אז כל עוד שהיינו חיים, כל העולם כולו, בתקופה של גלות הנבואה, הקשר וההבחנה